טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לעמוד קמ"ח, ספר אורות, פרקי אורות ישראל, פרק ג', פסקה י'. וכאן הגענו. אנחנו השנה, ביום שני, עוסקים קצת בענייני כלל ישראל, אהבת ישראל וכו'. פרק ד' סיימנו, פרק ג', בעזרת השם, לפני סיום, נקווה שבוע הבא. בשבוע הבא נסיים. אז היום אנחנו רוצים קצת להתעכב על פסקה י'. בואו נקרא. כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה באה למדרגה אגונה, מתחילה הכרה נעימה פנימית. אני בפרק ג', פרק ג', עמוד קמ"ח. יש? פסקה י'. ברוכים הבאים. באיזה ספר אתה? כן, אז עמוד קמ"ח. יש לי, תודה. בסדר, אני חוזר שוב. אורות, עמוד קמ"ח, פסקה י'. כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה באה למדרגה אגונה, מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה, המרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל עוז. עד לכאן בסדר, נגיד שהבנו, ופתאום יש כאן איזה קפיצה בכלל לכאורה לנושא אחר. הדובר את המשנה ותורה שבעל פה כולה, ההולכת וזורמת מתוך אוצר החיים הטהורים והכבירים, מלאה התפארת והקדושה של תורה שבכתב, דבר השם הבא מכל השם. טוב, אז בואו נתחיל רגע את המשפט הראשון שעסקנו בו ודיברנו עליו והעמקנו בו כבר. ככל שאנחנו יותר מתקשרים עם כנסת ישראל, במובן היותר פנימי של המשפט הזה, דיברנו על זה כבר, אז כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה באה למדרגה אגונה, מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה, המרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל עוז. זאת אומרת שהצינור המרכזי שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, הוא דרך ההתקשרות וההתחברות לכלל ישראל, או דרך הערך שנקרא כלל ישראל. וכשאני כל אחד מאיתנו מתחבר לכלל ישראל, אז בעצם הקדוש ברוך הוא עובר דרכו. עד לכאן נגיד שאנחנו מבינים, בסדר? עכשיו, ואיך זה, איך זה בא לידי ביטוי? שהקול האלוקי העובר דרך כנסת ישראל בכל עוז או בכל אז, הוא דובר את המשנה. ולא רק את המשנה, אלא תורה שבעל פה כולה. ואז ממילא, ההתגלות או ההתקשרות אל המקור האלוהי עוברת דרך לימוד משנה ולימוד תורה שבעל פה בכלל. משנה בפרט ותורה שבעל פה בכלל. וכל זה מתוך אותו המקור שנקרא תורה שבכתב. טוב, אז אנחנו נעשה ברשותכם סיבוב. ננסה קצת להסביר את היחס שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. מה ההגדרה של כל אחד מהם, מה היחס בין שניהם. ואז בסוף אני מקווה שהדברים יתבררו. כדי להבין את זה קצת יותר, אז יותם דאג לנו לספר אורות התורה. בסדר? אז נא לפתוח. אורות התורה, פרק א', פסקה א'. הפרק הזה לא לחינם נקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה בדיוק הנושא שלנו כרגע. כידוע, אנחנו קיבלנו שתי תורות. שתי תורות, אם אפשר לומר, קראת איתנו הקדוש ברוך הוא ברית על שתי תורות. התורה שנקראת תורה שבכתב והתורה שנקראת תורה שבעל פה. אם אני הייתי שואל ילד, תגיד ילד, מה ההגדרה של תורה שבכתב? אז התשובה של ילד בגן הייתה, חמישה חומשי תורה שאותם הקדוש ברוך הוא דיבר אל משה לאמור, ואחר כך הוא ציווה על משה רבנו לכתוב. נכון? אז אם כן, תורה שבכתב היא לכאורה חמישה חומשי תורה. ונשאל את אותו ילד, תגיד ילד, ומה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה, יאמר הילד, זה אלה אותם האמירות של חכמים במהלך הדורות, שהם על בסיס התורה שבכתב. שהתורה שבעל פה מתחילה במשנה, ממשיכה בגמרא, עד שנפסקה להלכה. עד לכאן תשובת הילד הקטן, שהוא צודק, אם הוא בן חמש. בסדר. אבל אנחנו כבר אחרי גיל חמש, נדמה לי. ולכן צריך קצת להעמיק את התשובה. זאת אומרת, ברור שתורה שבכתב, היא לא רק חמישה חומשי תורה, ותורה שבעל פה זה לא המשנה והגמרא. כלומר, אין כאן איזה מין יחס בין חמש למקרא, בין עשר למשנה, בין 15 עד 120 לתלמוד. אין כאן יחס שתורה שבכתב זה מגיל 5 עד 10, בין מקרא, בין 5 למקרא, ומגיל 10 עד גיל 120, משנה ותלמוד, זה כבר תורה שבעל פה. אלא כנראה שיש כאן הגדרות קצת יותר עמוקות. אומר הרב, תורה שבכתב, מה ההגדרה האמיתית של תורה שבכתב? תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. מילים קצת גבוהות, תכף נפרק אותם. אנו מרגישים מקרבה של תורה שבכתב את אבקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. חשים אנו רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת. טסה על פני חיינו ממעליהם ומזרחת אותם בהורה. האור מבעיק, נוצץ וחודר בכל. תחת כל השמיים ישריעו. לא רוח האומה חוללה אור גדול זה, אלא רוח אלוהים יוצר כל יצרה. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל העולמים כולם. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה ואינה לא ליפול במוקש. טוב, כבר התשובה ברורה לשאלה שתכף תשאל. האם כשאני לומד תורה שבכתב, האם אני יכול להסיק מסקנה מעשית מתורה שבכתב? דוגמה, כשהתורה אומרת לי, בסוכות תשבו שבעת ימים, האם אני יודע מה כוללת המצווה הזאת? לא. למה? כי אני אפילו לא יודע מה זה סוכה. מה ההגדרה של הבית הנקרא סוכה על פי התורה? האם מדובר על בית קבע, על בית ארעי, האם יש לו גודל מינימלי, גודל מקסימלי, גובה מינימלי, גובה מקסימלי, מאיזה חומרים הוא אמור להיות עשוי, וכו'. זאת אומרת, ברור שהתורה שבכתב לא אמורה ללמד אותנו מה לעשות. ולכן אי אפשר להוציא שום הלכה מהתורה שבכתב. זה חשוב לומר את המשפטים הברורים האלה, כי לפעמים נשכחים המשפטים האלה. זאת אומרת, לא מתורה שבכתב אנחנו נדע מה לעשות. אז למה נכתבה תורה שבכתב? הרי לכאורה תורתנו תורת חיים, אנחנו צריכים לדעת מה לעשות. אלא תורה שבכתב מלמדת אותנו מה לחשוב. היא לא מלמדת אותנו מה לעשות. היא מלמדת אותנו איך לסדר את עולם המחשבות, איך לסדר את עולם הרצונות, איך לסדר את עולם החלומות, הדמיונות. בקיצור, תורה שבכתב מדברת על הערכים והאידיאלים המוחלטים, עוד לפני שהם מתגשמים בלבושים, נקרא להם מסוימים, מוגדרים, מלשון גדר, הגדרה, של זמן ומקום בעולם שלנו. ולכן תורה שבכתב אין עניינה ללמד אותי מה לעשות. עניינה ללמד אותי מה לחשוב, מה לרצות. ולכן ברור שאם הבורא הוא למעלה מממדים מוגבלים של העולם הזה, לכן ברור שתורה שבכתב מקורה בבורא. לכן חמישה חומשי תורה, או הייתי אומר את זה ככה, תורה שבכתב זה לא רק חמישה חומשי תורה, אלא תורה שבכתב זאת אותה התורה שהיא באה מעת הבורא, והיא עוד לפני שהיא מתלבשת במציאות בכלים של בני אדם. זה תורה שבכתב. ולכן גם המשפטים המופשטים שכאן הרב מתאר את התורה שבכתב, בעצם אומרים את אותו עניין. תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. אור פנימי, אור מקיף. אם יש לי כלי שאמור להכיל ליטר, ואני שופך לתוכו מים בכמות של 2 ליטר, ליטר יהיה בפנים, ליטר יישאר בחוץ. האור הפנימי זה האור שהכלי מסוגל לקבל. האור המקיף זה האור שמקיף את הכלי מבחוץ, כי הכלי לא מסוגל לקבל. מהבחינה הזאת האור המקיף הוא יותר מהאור הפנימי. ולכן תורה שבכתב היא בחינת אור מקיף. היא מקיפה אותנו מלמעלה, גבוה, כולל, עליון, שלם, מוחלט, טוטלי, לא ממדי, לא מסגרתי, לא גבולי, לא קצוב, לא משוער. לכן מה שאנחנו צריכים ללמוד מתורה שבכתב זה את הערכים המוחלטים, את האידאות. הספר בראשית למשל לספר לנו על בריאת עולם, על יחסי בורא נברא, על 20 דורות מאדם עד אברהם, ואחר כך הופעת האבות, ואחר כך 12 שבטים, ואחר כך המהלך החברתי בתוך האומה הישראלית וכו'. איזשהו יחס, הייתי אומר, מאוד כללי שבין בורא לבריאה, בתמציתו, בתמציתה של הבריאה האדם, האדם הזה ביחס לבני אדם אחרים, ובפרט ליחס שבין ישראל העמים, עשיו וישמעאל, ובפרט אחר כך היחס הפנימי בתוך האומה הישראלית, וכו' וכו'. זה מה שספר בראשית אמור ללמד. ומהמקום הזה צריך לגשת לספר בראשית. ולכן בספר בראשית בעצם נמצאת, אם אפשר לומר, התמצית של התגלות הבורא בבריאה, עוד לפני ההתפרטות המעשית של ההתגלות הזאת. בסדר, אני מקווה שהמשפט הזה הוא ברור. לכן תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. ולכן תורה שבכתב נוגעת ולא נוגעת. היא מלמעלה, היא מקיפה, היא מהירה, היא מזריחה אלינו איזושהי הזרחה, אבל היא יחסית מבחוץ. ולכן ברור שבני האדם לא שייכים לתורה שבכתב. אלא מי ששייך באמת לתורה שבכתב זה הבורא. ולכן הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, כותב את התורה שבכתב. על ידי הציווי שאנחנו נכתוב. בסדר. אבל בעצם הוא כותב. ולכן יוצא לפי זה, אם רק נוציא הגדרה, שבעצם אותו המקצוע שבתורה, שעוסק בערכים ובאידאות המוחלטים והמוחלטות, עוד לפני התגלותם המעשית במציאות, יקרא תורה שבכתב. איך קוראים למקצוע הזה? איך התורה קוראת למקצוע הזה? אותו המקצוע שמגלה לנו את הערכים המוחלטים עוד לפני שהם מתלבשים במציאויות מעשיות. השיא, נבואה. ההשתלשלות, קבלה. ההשתלשלות, אגדה. פה איך זה נקרא? אמונה. כיתת אמונה. זאת אומרת, תורה שבכתב זה לא חמישה חומשי תורה. תורה שבכתב זה אותו התוכן האלוהי שעדיין לא הוגבל בכלים של מקבל. אלא הנותן נותן. אבל עדיין אין כלים. ולכן יש תענוג גדול ללמוד בכיתת אמונה, כי אתה מרגיש שאתה פוגש רעיונות נשגבים, כלליים, מוחלטים, לא מחייב כלום. הזכרנו דווקא אתמול בשיעור, זה מאוד במרכאות כיף להיות איזה בן גוריון כזה, שיש לו תנ"ך על השולחן, אבל אין לו שולחן ערוך. זה כיף. אתה שייך לתנ"ך, לרוח, לגודל, לכלליות, לשאיפות, וכו'. אבל איך זה יורד לפרטים המעשיים של החיים? אין זה בן גוריון נשאיר בצד. כל זה כמשל. כן? אז אם כן, תורה שבכתב, זאת התורה שעוסקת או מבררת את הערכים האלוהיים המוחלטים, שראשיתה חמישה חומשי תורה, המשך הופעתה, מה שחזל קראו בגמרא מעשה מרכבה, מה שאנחנו קוראים היום לימוד אגדה, לימוד אמונה. זה המקצוע שיגלה תורה שבכתב. ולכן מרגישים, אנו מרגישים מקרבה את אבקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. כל המילים כאן זה מילים פנימיות. כל מילה כאן צריכה הסברה, אבל בגדול בואו נקבל את הרושם לפחות. דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל, כי זה לא מתחיל בהיגיון, זה לא מתחיל בשכל, זה לא מתחיל במציאות, זה לא מתחיל בשום גבול שהוא. חשים אנו רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת, טסה על פני חיינו ממעלה ומזרחת אותם באורה. האור מבהיק, נוצץ וחודר בכל. ולכן ברור, לא רוח האומה חוללה אור גדול זה. מה שייך שנבראים, עם כל גודלם של נברא נקרא ישראל, מה שייך שנבראים יגלו תורה כזאת. זו תורה ששייכת למוחלטות האלוהית, שאין שם יד אדם. לא רוח האומה חוללה אור גדול זה, רוח אלוהים יוצר כל יצרה. תורת חיים זאת, יסוד יצירת כל העולמים כולם, מסתכל בוראי תברא על מה. בסדר. וכן, זה תורה שבכתב. תורה שבעל פה, ורק עוד משפט אחד על תורה שבכתב, יש צד, אם אפשר לומר, בנפש האדם, צד מסוים, בנשמת האדם, צד מסוים, להיות שייך לאיזושהי מציאות מושלמת, טוטלית, מוחלטת. יש צד כזה. האדם קמה לאיזושהי שלמות, לא שהוא יכול להיות שם בשלמות הזאת, אבל הוא קמה לזה. אז יש צד כזה, הציור יותר עליון ויותר מקיף שבנשמתם. אבל מצד שני, יש צד שני באדם. עם כל היופי והגודל והעוצמה והאינסופיות של אותם ערכים ועידות אלוקיות מוחלטים, כל הרעיונות הגדולים האלה, האידיאלים הגדולים האלה, צריכים להתלבש בעולם שלנו. ובעולם שלנו זה מתלבש בכלים. והכלים הם מוגבלים. יש להם גבולות גזרה, יש מסגרת לכל דבר. זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה אותם ההתלבשויות של הערכים האלוהים המוחלטים בכלים מוגבלים של עולם הזה. ולכן ברור שאותם הערכים האלוהים המוחלטים הנקראים תורה שבכתב או הנקראים אגדה, כשהם יתלבשו בממדים של זמן מקום, מצב, אדם, סיטואציה וכו', זה יקרא הלכה. הלכה זה הביטוי לתורה שבעל פה, שיסודה ותמציתה זה המשנה והגמרא. לכן נקרא את המשפט הזה, בתורה שבעל פה אנו יורדים כבר אל החיים. אנו חשים אל החיים בעולם הזה, אל ההתגלות של הבורא בגבולות הגזרה של הנבראים. אנו חשים שאנו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה. לא הציור ששייך אל הכמיהה אל השלם, אלא דווקא בציור השני שהוא הצד של המוכנות הפנימית של האדם לגלות את השלם הזה בתוך גבולות. גזרה. לכן אנו חשים שאיננו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה, בצינור המתקרב לחיי המעשה. ולכן ברור שאם כבר יש התגלות של בורא בנבראים, יש כבר כלים מוגבלים שיכולים להכיל את אותו תוכן אלוהי, כמובן בגבולות עזרה, ברור שתורה שבעל פה יסודה הוא מבני אדם. כמובן הרמב״ם כידוע מחלק בכמה מקומות, חמשת החלקים של תורה שבעל פה, אבל מבחינת ההגדרה, ההגדרה תורה שבעל פה היא התורה המופיעה במדרגת הנבראים על פי יכולת הקליטה של הנבראים. זה תורה שבעל פה. ולכן מקצוע ההלכה למשל, אל מול מקצוע ההגדה, הוא בעצם המקצוע שמממש, אם אפשר לומר, את התורה שבעל פה. לכן אנו חשים שרוח האומה, שתכף נפרק אותה קצת, נפרק את המשפט הזה, מה זה רוח האומה? אנו חשים שרוח האומה קשורה כשלאבת בגחלת באור תורת אמת. ברור שאותה רוח ישראלית, אותו אופי ישראלי, אותה תכונה של עם ישראל, היא ודאי גם היא מקורה בבורא שברא אותנו, זה ברור. אבל היא גרמה באופיה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. אם כן, תורה שבעל פה, אידיאלים מוחלטים מקורה בבורא, תורה שבכתב, אידיאלים מוחלטים מקורה בבורא, תורה שבעל פה, אידיאלים מוחלטים המתגלים בכלים, מקורם בנבראים, מקורה בנבראים, שמקורה מהבורא. כי הקדוש ברוך הוא ברא עם ישראל עם תכונות אופי מסוימות, שמסוגלים להוציא על פי תכונות האופי האלה, תורה שבעל פה. דרך אגב, על פי זה יוצא דבר נפלא. ההולך בדרך, אומרת המשנה, ושונה, ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה לב, כתוב כאילו מתחיל בנפשו, למה לא כתוב ההולך בדרך וקורא? קורא מקרא, שונה משנה, מקרא תורה שבכתב, משנה תורה שבעל פה. אז למה דווקא ההולך בדרך ולומד תורה שבעל פה, מה נאה לב כתוב? ואם קורא מקרא לא, מה נאה לב כתוב? טוב, אולי תראה ננסה לברר את החשבון הזה. זה מדויק בחזל. דרך אגב, על פי זה עוד משפט אחד. כשחזל אמרו שכשעם ישראל גלה, הזכרנו את זה אתמול בשיעור אחר, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד, אז חזל רצו לומר שלא רק שכשאנחנו חיים בגלות, אז אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא רק בית כנסת ובית מדרש, לימוד תורה וקיום מצוות, ולא מדע, אקדמיה, עולם המעשה, ציונות, כלומר כל עולם החול הוא מחוץ לתמונה. לא רק זה הם רצו לומר, אלא רצו לומר שהגלות היא כל כך גלותית עד כדי כך שיש כאן שני חורבנות. חורבן אחד, שכל מה שנראה מחוץ לקודש, הוא חז ושלום נראה לנו מחוץ לקודש. כל עולם החול הוא מוקצה מחמת מיוס, חז ושלום. אז לכן תנצל ותיכנס לישיבה ותציל את עצמך מהעולם. זה חורבן אחד. חורבן שני, שאפילו כשאתה נכנס לבית המדרש, המקצוע שבו אתה עוסק הוא הלכה. ולא אגדה. וכל תורת האגדה נדחקה לפינה במשך 2000 שנות גלות. ובגלות זה שמר עלינו, בגלות שמר עלינו, שמרה עלינו ההתכנסות הפנימית לתוך בית המדרש ואי היציאה החוצה, כי כשיצאנו החוצה התבוללנו, ובית ההתכנסות פנימה וההתעסקות דווקא בעולם ההלכתי הפרטני המדויק וכו', זה שמר עלינו. אבל זאת לא התורה השלמה. כשמתחילה להופיע תקופת גאולה, אז אנחנו צריכים כבר להכיל את כל הופעת התורה גם מחוץ לבית המדרש, וגם בתוך בית המדרש את אותו מקצוע אגדתי שמאגד את הכל ויראה לנו איך באמת התורה צריכה להופיע בשלמותה, כולל מחוץ לבית המדרש. אבל זה נושאים גדולים רחבים, אני רוצה לפתוח את זה עכשיו. לכן הרב גם יגיד בהמשך, ואנחנו מתחילים קצת להתחבר לפסקה שלנו, שאם תורה שבעל פה היא תולדה של ההתגלות האלוהית בנבראים, והיא תולדה של הנבראים, זה בא מאיתנו, רוח האומה לא הבורא, זה ברור שכדי שתופיע תורה שבעל פה בצורה יותר מלאה, אז צריכה להופיע התכונה הישראלית בצורה יותר מלאה. ולכן כשעם ישראל, למשל, חי חיים מדולדלים ומקובצים, תורה שבעל פה שלו תהיה חסרה. וכשעם ישראל, לעומת זאת, חי חיים יותר רחבים, אז מתחילה להופיע התורה שבעל פה בצורה יותר מסודרת. למשל, תראו רגע אצלנו בפרק א' אורות התורה, פסקה ג', משפט שני, וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם. בקיצור, כל מערכת החיים שלנו כעם צריכה להופיע בצורה תקינה, אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה. אני אומר את זה בשפה מאוד קיצונית עכשיו, בסדר? ככל שצהל יהיה יותר חזק, ככל שהכלכלה הישראלית תהיה יותר יציבה, ככל שכל מערכות החיים הלאומיות החומריות שלנו יהיו יותר בעלות ערך, עוצמה וכוח, כך תופיע יותר תורה שבעל פה בבתי מדרשנו. זה דבר אחד. זה מציאות אחת. טוב, אנחנו נחזור למשפט הזה עוד מעט. הסיבה שזה בדיוק תורה שבעל פה. זה בדיוק תורה שבעל פה. ההגדרה, כלומר, בואו נחזור רגע לפסקה באורות כדי קצת להתחיל לגשש מה הסיבה. בואו נחזור רגע לפסקה י' באורות. כשההתקשרות עם כנסת ישראל, ברוחניותה ובעוצם מהותה, ככל שאנחנו יותר מתקשרים עם המהות הישראלית באמת, כשזה בא למדרגה הגונה, מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה, כי אז הפרט מקבל את עוצמתו ואת כוחו באמת מהמקור שלו, מקור הנביאה שלו, מהמעיין הכללי הנקרא כנסת ישראל. מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה, מרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל ולא דרך האני הפרטי שלי, כל זה כבר דיברנו. אז מרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל עוז, וכשהקדוש ברוך הוא עובר דרך כנסת ישראל בכל עוז, איך זה בא לידי ביטוי? רק בצהל חזק? רק במדינת ישראל חזקה? לא. הדובר את המשנה. ולא רק את המשנה, אלא ותורה שבעל פה כולה. כלומר, כשתכונת ישראל יותר יכולה להופיע במציאות, בין בחול, בכל מערכותינו הלאומיות, בין בקודש, בתוך עולם תורה שבעל פה, בתוך עולם המשנה, אז אנחנו בעצם יותר מסוגלים להקשיב לקול האלוהי. וככל שהאדם, אני אומר את זה בשפה מאוד טכנית כרגע, ככל שיש כמיהה לאדם ללמוד יותר משנה, ללמוד יותר גמרא, ללמוד יותר הלכה, להיות שייך יותר לתורה שבעל פה, זה סימן בריא מאוד. זה סימן שהוא מבין שבעצם כל ההתגלות המעשית הזאת היא תולדה של האופי הישראלי שיוצא אל הפועל. זה דברים עמוקים, המשפט הזה. טוב, אנחנו תכף נפרק את זה יותר. מה? לא. אני חיכיתי לשאלה, זו שאלה מאוד יפה. הנבואה מגיעה מהתורה שבכתב. אבל, מצוין, רגע, שנייה, אני רוצה, מה שם כבודו?
עמית.
עמית, יכול לשאול אותך שאלה, עמית? שאלה. תגיד לי, חג השבועות, יש מוקש בשאלה, זה חג מתן תורה או קבלת תורה? אני לא ברבי מקוצק עכשיו. אני רוצה תשובה של עמית. חג השבועות, זה חג מתן תורה או קבלת תורה? מתן תורה זה מצד מה? מצד הנותן, מצד ריבונו של עולם. קבלת תורה זה מצד המקבלים. יפה. אז חג השבועות הוא מתן תורה או קבלת תורה? מה? מתן תורה. כן, מתן תורה. אתה חושב. אוקיי. קבלת תורה, מחלוקת אחרונים. מה? אם זה מתן תורה, זה אומר שיש מי שצריך לקבל את זה. כן, האם מי שקיבל, קיבל את מה שהנותן נתן? מה? בפורים, התחלנו להסתבך. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. רגע, למה לא כתוב, אומר המהר"ל, שואל המהר"ל, משה קיבל תורה מסיני, ויהושע קיבל ממשה. למה לא כתוב, השם נתן, או השם מסר תורה למשה, ומשה מסר ליהושע? תחליט. אם אתה אומר, משה קיבל מלשון קיבול, קבלת התורה, אז תגיד גם בהמשך, ויהושע קיבל ממשה. ואם אתה אומר שמשה מסר ליהושע, אז תגיד שהשם מסר למשה. למה משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע? למה היחס בין השם למשה הוא יחס של קבלה? ואילו היחס שבין משה ליהושע הוא יחס של מסירה. ואם אתם רוצים עוד, אני לא הולך לענות עכשיו לשאלה הזאת. ואם אתה רוצה לפתוח עוד יותר את זה, אז משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע? לא. לזקנים, מה חסר שם? ומה עוד חסר? עוד חסר? קיבל. אין קיבל, אין מסר. איזה קטע. התורה זה רציני, עמית. מה באת פה לטייל, נראה לך? באת פה להעמיק, להפנים. אם כן, למה היחס בין הקדוש ברוך הוא למשה הוא יחס של קבלה? ובין משה ליהושע יחס של מסירה, ובין יהושע לזקנים, כלום. לא יודע מה כתוב שם. יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוע. לאנשי הכנסת הגדולה. וואי וואי, רציני טוב. כן, היחס בין הקדוש ברוך הוא למשה קבלה, רק הוא קבלה. היחס בין משה ליהושע, בין זקנים לנביאים, מסירה. לא אולי, יישר כוח, זה דרגות. זה דרגות, יפה. אז אם כן, צריך להבין מה זאת מדרגת הקבלה, מה זאת מדרגת המסירה, ומהי המדרגה שלא כתוב כלום. שלוש מדרגות, אבל זה לא נושא עכשיו. בסדר? בואו נגרג קצת את התיאבון. אז אם כן, יש כאן הבחנות. יש כאן הבחנות בהופעת התורה. יש הופעת התורה שהיא בחינת קיבל, יש הופעת התורה שהיא בחינת מסר, ויש הופעת תורה שהיא לא זה ולא זה. וכרגע אני לא יודע מה המשמעות של זה. מי שרוצה יסתכל במערל דרך החיים על המשנה הראשונה. דברים ארוכים, ארוכים, ארוכים. טוב, בקיצור עמית. לא, ברור. מה המטרה שאתה חושב להשיב לך תשובות? המטרה היא לסבך כדי לעורר לך את התיאבון. ברור. וכי מה, אנחנו נהיה רופאים בחמש דקות? צריך 7 שנים ללמוד רפואה. ואחרי זה עוד 6 שנים סטאז'. רציני? בסדר. אם כן, אז חג השבועות הוא מתן תורה או קבלת תורה? תשובה, כרגע אני מעדיף להגיד לא יודע. לא יודע. אני צריך ללמוד. אנחנו צריכים ללמוד כדי להבין איזה צד בחג השבועות הוא מתן תורה, איזה צד בחג השבועות הוא קבלת תורה, ובעיקר צריכים להבין מה היחס בין שניהם. בסדר? אבל זה לא הנושא עכשיו. בכל אופן, מה כן אנחנו רוצים להבין? מדוע כשאדם מתקשר עם כנסת ישראל, והוא רוצה בעצם להיות שייך למקור האלוהי שמתגלה דרך כנסת ישראל, הוא לא יכול להזניח את כל התורה שבעל פה. אני רוצה להיות מאוד לא רלוונטי כרגע. למרות שהמשפט שאני הולך להגיד עכשיו, הוא מאוד רלוונטי. בסדר? אבל אני רוצה מאוד להיות לא רלוונטי. אי אפשר לקבל את השיטה שאם גוי רוצה להתגייר, אז עצם שהוא מתגייס לצהל, כמשל, הוא שייך לתורה שבעל פה ברמה הלאומית שלנו, אז אנחנו נקבל אותו. לא, הוא צריך לשמור מצוות. תורה שבעל פה, עד המשנה, עד ההלכה. זה דבר עקרוני מאוד. זה לא דבר נקודתי, זה דבר עקרוני. נכון שזה מתחיל מתורה שבכתב. והשייכות אל האידיאלים והרעיון וכל, כל זה נכון. אבל זה חייב להופיע עד הפרטים היותר קטנים של תורה שבעל פה. לכן עמך עמי, אלוהייך אלוהי. אבל אנחנו לא מסתפקים בתנ"ך, אנחנו רוצים לבחון ערוך. כך פסקו רבותינו בכל הדורות. אי אפשר להקל בזה. זה דברים פשוטים. קיום מצוות, שולחן ערוך. עד לא יכול להיות שאדם מישראל יחשוב שהמהלך הרוחני שלו מסתיים בתורה שבכתב. זה חייב להגיע עד הגילוי היותר פרטני ויותר מדויק של תורה שבעל פה. ולכן כשאדם מישראל לומד משנה, לומד גמרא, לומד הלכה ומקיים עד פרטי פרטים את כל מה שאמרנו עכשיו, אז הוא מתחיל להיות שייך לקול האלוהי שמתגלה דרך כנסת ישראל. ואם הוא חושב, רק עוד משפט אחד, ואם הוא חושב שהמקור האלוהי שהוא פוגש בכיתת אמונה במכון מאיר, בתורה שבכתב במכון מאיר, בזה מסתכם התהליך הרוחני שלו, אז הוא טועה טעות חמורה ביותר. מה אתה אומר? זאת שאלה ארוכה, נא למקד את השאלה. מה זה קצת מצוות? עיקרי המצוות. עיקרי המצוות. מי יודע מה זה קל ומה זה חמור? מי יודע מה זה קצת אצל הרמב״ם? מי יודע מה זה קצת? הרמב״ם בעצמו, שכתב שאדם צריך לשלב תורה ועבודה. נא לו לשכוח, כמה שעות ביום תורה לפי הרמב״ם? 9. כמה שעות עבודה לפי הרמב״ם ביום? 3. 4. טוב, אנחנו לא פה בשיעור מתמטיקה, עושים איזה חשבון. צריך להבין מה הרמב״ם רצה ללמד כאן. דוד צוהר, האם התפקיד של תורה שבעל פה זה לפרש תורה שבכתב? בשום פנים ואופן לא. אנחנו הסברנו שלא. זה הגננת. נכון, הגננת אמרה ככה, תורה שבכתב שווה 5 חומשי תורה, תורה שבעל פה שווה משנה גמרא הלכה. לא, הלאה, פירוש שני של הגננת. תורה שבכתב אלוהים, תורה שבעל פה בני אדם. לא, פירוש שלישי של הגננת. תורה שבעל פה מפרש את תורה שבכתב. לא. אתם מבינים את אלוהים שלי? יופי. עמית מבין אותי, אני רואה שהוא מבין אותי.
למה?
מה?
למה
לא? כי זאת לא ההגדרה. ההגדרה זה מה שאמרנו מקודם. שתורה שבכתב זה המהויות, ותורה שבעל פה זה ההתלבשויות המעשיות של אותם המהויות. מה שהגמרא בסוכה קוראת, דבר גדול, דבר קטן. מה שהרב קורא בכמה מקומות מגדיר. כל דבר גדול הוא דבר מקורי, וכל דבר קטן הוא דבר הסתעפותי. זאת ההגדרה. מה? לא, זאת ההסתעפות של המקור. זה ההתלבשות של הבורא במדרגת הנבראים. תורה שבעל פה זה קבלת התורה. תורה שבכתב זה מתן תורה. יוני, הזקנים נמשלו ליהושע, בגלל זה לא שייך דרגה של מסירה או קבלה, ככה נראה לי. טוב, כמובן שמה שאני אומר, זה ודאי מתקרב לאמת, כי אם כתוב אותה לשון של מסירה, בין משה ליהושע ובין הנביאים לזקנים, בין, סליחה, הזקנים לאנשי כנסת גדולה, הזקנים מסור אנשי כנסת גדולה, אז ודאי שיש קשר. אבל אנחנו כרגע לא הסברנו מה זה הגדר שנקרא מסירה. טוב, אני חוזר שוב לפסקה י' רגע. כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה, באה למדרגה אגונה. שימו לב, אני רוצה רגע להגיד זה בשפה מאוד מאוד פשוטה. התקשרות לכנסת ישראל זה התקשרות למהות הישראלית. עכשיו, דווקא בבתי מדרשנו, שאנחנו מבינים ולומדים ומעמיקים ומנסים לחיות, שהמהות שנקראת כנסת ישראל היא באה לידי ביטוי בכל הופעות החיים, כולל הלאומיות הישראלית, כולל מה שקוראים היום אפילו כנסת ישראל במעמד של הכנסת שהיא לא רחוק מכאן. בסדר? כל תהליך גאולתנו והציונות, ויותנו חלק מעם ישראל, ויותנו משרתים בצבא, ויותנו חלק ממה שקורה פה וכו'. כל זה, זה נכון שזה ביטויים של כנסת ישראל. זה נכון. אבל אלה הביטויים שהם תורה שבכתב. לכן כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה, באה למדרגה אגונה. מה זה מדרגה אגונה? זה לא רק להסתפק בהתקשרות הכללית, בחינת תורה שבכתב, שהיא חשובה ביותר, כי זה מקור ההתקשרות, נכון. מתחילה הכרה נעימה פנימית. איזה ביטוי, אני לא יודע בכמה מקומות, הרב משתמש למשל בביטוי נעים. נעים, למה כאן הרב כן משתמש בזה? כי הרבה פעמים הירידה לפרטים היא לא כל כך נעימה. הרבה פעמים התעסקות עם התורה שבעל פה היא לא כל כך נעימה. אנחנו יותר נעים לנו לשבת בכיתת אמונה, ללמוד אמונה. יותר קשה לנו להיכנס לגמרא ולשבור את השיניים, להיכנס לפרטים. יותר קשה לנו, הרבה פחות נעים לנו לקיים את כל הפרטים האלה. מאוד נעים לנו להישאר בסטריליות הרוחנית העליונה הזאת, בבועה הפנימית הזאת. כאן הרב אומר בדיוק הפוך. כשאדם באמת, כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה, באה למדרגה אגונה, מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה, המרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל עוז. איך? עד עובר את המשנה ותורה שבעל פה כולה. אני לא רוצה להיות מאוד טכני כרגע, אבל זה נכון בעיקרון המשפט שאני רוצה להגיד עכשיו. אבל מי שלא נמצא שם שלא ייפגח את בשלום. אם אדם רוצה לשאול את עצמו האם אני נמצא פה, ישאל את עצמו האם יש לו חשק ללמוד משנה. משניות, משניות, גרסת משניות. להקיף משנה פעם בשנה, פעם בשלוש שנים, פעם בשבע שנים. אחרי זה בעזרת השם גמרא. אם יש לו תיאבון לזה, כי בעצם המשנה והגמרא זה איזשהו סוג של השתקפות, של התבטאות, של ביטויים, של ההתגלות של הבורא בכנסת ישראל. הייתי אומר את זה, רגע, אני רוצה לחזור למשנה. ההולך בדרך ושונה, זה השיא של ההתגלות האלוהית. כי בעצם אנחנו מגלים את ההתגלות האלוהית, בחינת תורה שבכתב, בכל פרטי פרטיה, ולא רק במתנה מהבורא מלמעלה למטה, אלא בפעילות שלנו מלמטה למעלה. אנחנו הוצאנו את זה מתוכנו. אז ההולך בדרך ושונה, זה השיא של התגלות היהדות. כמשל, אז איך אתה עכשיו מפסיק ואומר מה נעילן זה? מה, לפי הפירוש של הרב באורות התורה, מה נעילן זה הכוונה? איזה יופי הקודש שבטבע. הקודש שבטבע היותר עליון זה הקודש שבטבע שנקרא האדם, ובחיר האדם הנקרא ישראל, שמצוגל להופיע מעצמו תורה. אז איך אתה אומר שהרב עוזב קדושה חמורה מקורית ותופס במקומה קדושה קלה מעותקת? איזון, תראה, איזון זה מילה, זה, אתה מזכיר לי, מיץ טרופי, מיקס. לוקחים תותים, אננס, ענבים, עושים איזה מיקס. גם וגם, הרבה פעמים שווה גמגום. נכון? צריך, מה זה, המילה איזון היא מילה נכונה, אבל צריך לדייק אותה. לדייק אותה. לדייק אותה הכוונה. תורה שבכתב. אני מאוד מפחד מזה חשוב, וזה חשוב כי הכל חשוב. גם המיקרופון הזה הוא חשוב. בסדר? אז מי יותר חשוב? המיט או המיקרופון? אתה יותר חשוב מהמיקרופון. ולכן ההבחנה היא נכון, ההגדרה הכוללת היא צריך איזונים, אבל צריך איזונים לפי היחס הנכון. ולפי ההגדרות שאנחנו רוצים ללכת כאן, תורה שבכתב היא המקוריות, תורה שבעל פה היא ההסתעפות. תורה שבכתב היא מדרגת הבורא, תורה שבעל פה היא מדרגת הנבראים. ולכן אם אדם רוצה להישאר כמו מעין בן גוריון כזה, עם תנ"ך על השולחן, בלי שולחן ערוך, הוא לא ירצה משנה, הוא לא ירצה תורה שבפה. תסלחו לי על החריפות שלי עכשיו. הוא ייתקע בכיתת אמונה. מאוד נעים כיתת אמונה. הוא ייתקע פה. כיתת אמונה זה החידוש הגדול של הדורות. זה בסיס הקיום של מכון מאיר. אבל זה גם מאוד מסוכן. אני שיקור ולא מיין. אפשר להיות שיקור. ואז להגיע לשקר. חבר'ה, אתם מבינים מה אנחנו רוצים להגיד פה? מה הרב כותב כאן? תורה שבעל פה היא הכרחית, ולכן אדם שרוצה באמת להתקשר לקדוש ברוך הוא דרך כנסת ישראל, זה לא ייגמר במהלך הלאומי הציוני שלנו. זה חייב להגיע למשנה, לגמרא, להלכה, כי בזה בא לידי ביטוי, בזה באות לידי ביטוי ההופעות המעשיות שלנו כנבראים. איתמר, שלום הרב, החשק של לימוד התורה זה לא רק משניות, זה קשור בהלכה הכי פשוטה ביום יום. ועל זה נאמר, אדם כי ימות באוהל, כי אם אין לאדם רצון, אז זה לא יעזור משניות. אני מסכים, אבל אני לא בטוח שהמיקוד, מה שהוא מתכוון, זה מה שאנחנו אומרים פה. אני לא דיברתי על חשק של לימוד תורה. אנחנו דיברנו כאן על החשק של המפגש של הבורא בבריאה. על זה אנחנו מדברים. שהבורא, אנחנו רוצים שהבורא יתגלה בבריאה. בסדר, הרב כותב באורות הקודש חלק ג' שיש עינוי לאדם, הפסקה שם נקראת יציאה מתלמוד לתלמוד. אז שם הרב כותב שיש עינוי לנפש כשהיא עוברת מעיסוק בניינים רחבים, אגדה, אמונה וכו', לעסוק בקצובות ההלכתיות, זה לשון הרב. אומר הרב, אף על פי שזה החידוש הגדול, היכולת למשול בתהומות ובזוהמות החיים, להגיע לפרטי פרטים. אז מצד אחד זה החידוש הגדול, למשול הייתי אומר במקומות היותר נמוכים, מה שנקרא אצל המקובלים קירוב רחוקים, לקרב את הרחוק, לגלות את הגודל האלוהי בקוטן. אבל אף על פי שברור שצריך להבחין בין הגודל לקוטן, לא אמרנו את זה, זה דבר גדול, זה דבר קטן, ברור. אבל אתם מבינים את הקשר בין העובר דרך כנסת ישראל בכל אז הדובר לבין הדובר את המשנה ותורה שבעל פה כולה. זה אחד, זה דבר אחד. אתה רצית מקודם להגיד משהו? בבקשה.
קודם כל, אמרנו
להגדרות, כן.
שהתורה שבכתב זה בעצם הגילוי של הבורא.
לא הגילוי, מדרגת הבורא, אם אפשר לומר. המהויות של הבריאה. סליחה, המהויות של הבורא.
כן, אז גם בעניין הזה, בסופו של דבר כבר יש
נכון, אז הכל יחסי, הכל יחסי. הייתי אומר ככה, יש ארבעה עולמות כידוע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולם הנקרא אצילות זה העולם שהוא אצלו. אצלו, זה אם הייתי אומר ככה. כשהקדוש ברוך הוא היה במרכאות לבד, זה משפט קצת הזוי, כשהקדוש ברוך הוא היה לבד, מה היה? תשובה, הוא היה לבד. כלומר, היה איזה עולם פנימי, רוחני מאוד, שנשאר אצלו. אצילות. גם היום שאנחנו משתמשים בביטוי האדם הזה הוא אדם אצילי, הכוונה שהוא לא מייחצן את כל מה שהוא חושב. לא בדיבורים ולא במעשים, הוא שומר דברים בתוכו פנימה. יש לו איזו אצילות פנימית, הוא שומר פנימה. לא כל דבר הוא מייחצן החוצה. אז יש עולם שנקרא אצילות. זה העולם הפנימי הראשון אם אפשר לומר. גם לפני העולם הזה היה הבורא. אבל הבורא קודם כל השפריץ מתוכו איזשהו עולם שנקרא אצילות, כלומר איזשהו עולם מאוד 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 פנימי, שהוא עדיין אפילו אם אפשר לומר לא יש מאין. מה זה העולם הזה? לא יודע, זה אצלו. לא יודע, אצילות. בסדר? מכוח עולם האצילות נברא עולם הבריאה. בראשית ברא אלוהים. עולם הבריאה זה יש מאין. ואז קיבלנו יש מתוך העין. העין, כידוע אותיות אני, היה אני האלוהי. האני האלוהי הזה עוד לא רצה ליצור איזה יש שהוא חוץ לאלוהי הזה, נקרא לזה ככה. ואחרי שהקדוש ברוך הוא הוציא יש מאין, אז הגענו לעולם הבריאה. העולם שבתוכו אנחנו חיים הוא לא עולם הבריאה, הוא גם לא עולם היצירה, הוא עולם העשייה. בסדר? אז התורה שבכתב הייתי אומר, זה עולם האצילות, עולם הבריאה. מקסימום הייתי שם שם קו אחרי עולם הבריאה. התורה שבעל פה זה עולם העשייה. היצירה, צריך להבין מה זה יצירה. יש צד שהוא קרוב לעשייה, יש צד שהוא קרוב לבריאה. אבל תורה שבכתב זה עולם פנימי מאוד. עליון מאוד. הזכרנו פה באחד השיעורים את מה שהגמרא במסכת שבת אומרת. הדבר הראשון שהגמרא עוסקת בסוגיית מעמד הר סיני, זה פרט לכאורה נראה שולי לחלוטין. אומרת הגמרא, תדע לך, כשעם ישראל הגיע בראש חודש סיוון להר סיני, מחלוקת רבי יוסי חכמים, מתי היה מתן תורה או קבלת תורה, וו או זין סיוון, תדע לך, אומרת הגמרא, משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד. משה כל יום עלה בהשכמה, נקרא זה כרגע הנץ החמה, וירד בהשכמה. דרך אגב, יוצא לפי זה קושיה. אם עלה בהשכמה, והקדוש ברוך הוא דיבר איתו, אז כמו לא יכול לרדת. היה צריך לחכות עד מחר. נכון? אז אתה מסתדר עם 4 ימים, 6 ימים, 4 דיבורים. טוב, נעזוב את הקושיה. בכל אופן, משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד. למה זה כל כך חשוב שיעלה בהשכמה? מה אכפת לנו שמשה יעלה ב-12 בצהריים? מה זה משנה? לא, אומרת הגמרא, משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד. בהשכלה, בהשכמה עלה שנאמר וישכם, בהשכמה ירד שנאמר לך רד ועלית, מקיש ירידה לעלייה. מה עלייה בהשכמה? אף ירידה בעלייה, אף ירידה בהשכמה. אז א', מה חשוב שיהיה בהשכמה? ב', למה לגבי העלייה בהשכמה יש פסוק מפורש? לגבי ירידה בהשכמה לומדים מגזרה שווה. קיצור חשבונות. משפט אחד, אומר. מה זה השכמה? אומר הרב פשוט. 24 שעות מחולקות ליום ולילה. בעולם טבעי שהטכנולוגיה לא מתערבת בו, טכנולוגיה זה דבר חשוב, אבל בעולם טבעי, אז היום מחולק ליום ולילה. יום זה הזמן שבו הבריאה פועלת, בדרך כלל, האדם חי ביום, פועל ביום, עובד ביום, וכו'. ורוב בעלי החיים גם הם פעילים ביום, הצומח צומח ביום, פוטוסינתזה וכו'. ויש זמן שהוא זמן לילה. נקרא לזה זמן מנוחה, למרות שהלילה הוא הרבה יותר עמוק מאשר מנוחה. בסדר? כלומר, פעילות הבריאה היא נמצאת ביום, מנוחת הבריאה נמצאת בלילה. בסדר? מי פועל בלילה? הבורא. הבריאה פעילה ביום, הבורא פועל בלילה. ויהי ערב, ויהי בוקר. לכן חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בבוקר, לא בערב. בערב זה היה המחשבה של הבריאה. בבוקר הייתה הבריאה עצמה. בסדר? כנגד זה אמרו המקובלים, כנגד 6 ימים, 6,000 שנות היסטוריה. כל 1,000 כנגד יום, כל 500 שנה בתוך 1,000, כנגד לילה ויום וערב ויהי בוקר. ולכן אמרו המקובלים, ואפשר לבדוק את זה היסטורית, זה מופלא ביותר, כל 500 שנה בכל 1,000, ה-500 השנים הראשונות היו יחסית תקופה רדומה, ה-500 השנים השניות הייתה פתאום איזו פריצה, איזו התפתחות. בסדר? טוב, יש הרבה מה לדבר. לכן הגר"א למשל, כשהוא דיבר על תקופת גאולה, אז הוא מאוד מאוד דיבר על ה-500 השניים של האלף השישי, משנת 5500, מלפני 273 שנה. טוב, יש מה לדבר. בכל אופן, למה הגענו לזה? כן, אז למה בהשכמה עלה? מסביר הרב בן היה נפלא ביותר, וזאת הסוגיה הראשונה במעמד הר סיני, זה מדהים. אומר הרב ככה, היום זה הזמן של הפעילות האנושית. הלילה זה הזמן של הפעילות האלוהית. אם משה רבנו היה עולה ויורד, קצת אחרי שהתחילה הפעילות האנושית להופיע, נגיד הנץ היום ב-5:30, פלוס מינוס, נגיד היה עולה ב-20:06. זה אומר ש10 דקות הייתה כבר פעילות של בריאה. אם משה רבנו היה עולה לקבל תורה מתוך ההשפעה, מתוך הרושם של ה10 דקות האלה, התורה שהוא היה מקבל הייתה לא תורה נקייה. ואם הוא היה יורד 10 דקות אחרי, התורה שהוא היה מוריד הייתה לא תורה נקייה. אז משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד, כדי להראות שהתורה היא נקייה לגמרי. דרך אגב, על פי זה התקדמנו קצת. משה קיבל תורה מסיני. משה רבנו היה כלי קיבול מוחלט עד כדי כך שלא הייתה לו שום השפעה על התורה שהוא קיבל. אבל יהושע, כבר הייתה כאן מסירה. מי מוסר? משה. אז אם כן, יהושע מקבל את תורת משה, שהיא לא בדיוק התורה שהקדוש ברוך הוא נתן. סובך. בכל אופן, אם כן, למה חשוב שמשה יעלה בהשכמה? כדי לברר שהתורה היא כל כך נקייה, אין יד אדם ויד בריאה מעורבת בה. טוב, מה אנחנו עשינו עם התורה שקיבלנו בהשכמה? זאת שאלה טובה. כי הרי אנחנו נרדמנו בהשכמה, נכון? מעמד הר סיני, עם ישראל ישן. הקדוש ברוך הוא צריך להשכים אותנו. לכן אנחנו נשארים תיקון אל שבועות, לתקן את החטא. טוב, צריך להבין למה ישנו בלילה, מה קרה שם. טוב, קצת מתפזרנו עכשיו. בוא נחזור אלינו. קצת כבד היום אני מרגיש, אבל חשוב. כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה באה למדרגה הגונה מתחילה הכרה נעימה, פנימית, להיוולד בעצמיות הנשמה, המרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל עוז, הדובר את המשנה ותורה שבעל פה כולה, ההולכת וזורמת מתוך אוצר החיים התיאורים והכבירים אליה, התפארת והקדושה, או הקדושה או הקדושה של תורה שבכתב, שמתגלה דרך הצנרות האלה של משנה, של תורה שבעל פה. דבר השם הבא מכל השם שהוא תורה שבכתב, שהוא בעצם דבר השם הבא מכל השם הטבוע בכנסת ישראל, שהוא בעצם תורה שבעל פה. לכן הרב יגיד, אם יש לפניכם עדיין אורות התורה, תסתכלו רגע בפסקה ב', תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה. תורה שבעל פה היא תולדה של האופי הישראלי. ומצד האמת אין לנו כרגע זמן לפתוח את זה. תורה שבעל פה היא בעצם השורש הפנימי לתורה שבכתב. כי האופי הישראלי הוא עוד קודם לדיבור האלוהי. טוב, זה שיעור בפני עצמו, צריכים קצת להם בזה יותר. בבקשה להזכיר את השיעור לרפואת הרב עובדיה יוסף. אמן. עודד, אני חייב להיות חד ומסוכן. יפה, אני מאוד אוהב אנשים חדים ומסוכנים. כיתת אמונה מתאימה רק לאנשים חזקים שכבר למדו גמרא ולא להפך. אני מאוד מבין את מה שעודד אומר, אבל אני גם חייב להגיד שאני ממש לא מסכים איתם. כי תרשה גם לי להיות חד ומסוכן. כלומר, חד ולא מסוכן. כלומר, אני מבין מה הוא אומר. עודד אומר, שאם אנחנו נהיה אנשים שעוסקים רק בעניינים כלליים, רעיונות, אידיעות מוחלטות, אחר כך המפגש עם העולם המעשי יהיה לנו מאוד קשה. ולכן מסדר טבעו של אדם שהוא מתחיל בדברים יותר שייכים לו, ואחר כך הוא עובר לדברים יותר גבוהים. מצד שני, עד לכאן אני מסכים עוד. עכשיו הצד שאנחנו לא מסכים עוד. הצד השני הוא, שאנחנו לא יכולים לגשת לפרטים הנקודתיים של המציאות, אם לא נהיה שייכים לעקרונות ולערכים הכלליים שמתוכם אנחנו נגשים על הפרטים. לכן אמרתי, כיתת אמונה זה דבר הכרחי, אבל כיתת אמונה זה דבר מסוכן. טוב, אני מזמין את עודד לבוא לכאן, ולפי איך שאני קולט את עודד, אז אחד משניים. או שהוא לא היה פה אף פעם, או שהוא היה פה תקופה ארוכה, ויש לו כמה צלקות. האם זה היה ברור? האם הפסקה פחות או יותר ברורה? הכיוון שלה ברור. אני מקווה שכן. אז מה נאחל לעצמנו? שמכוח תורה שבכתב, נגלה תורה שבעל פה, בין ברבדים הלאומיים ובין ברבדים המשנאיים, נקרא לזה כך. שר כוח.